You left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm, where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha!
שלום וברוכים הבאים למכת בכורות, פודקאסט הקולנוע של אין הדג, שבו אנחנו רואים סרטים של במאים ובמאיות מסביב לעולם, ובפחות מ-80 יום לעת עתה. אני יונתן צוריה, ואיתי כתמיד.
טוב, שפירה.
והיום אנחנו הולכים לדבר על הסרט סטריאו משנת 1969 של הבמאי הקנדי החביב שעושה סרטים לילדים בכל הגילאים, דייוויד קרוננברג.
וחשוב לציין, אנחנו הולכים לספיילר את הסרט עד כמה שניתן, אז אם לא ראיתם אותו ואתם רוצים לראות...
אל תראו אותו, אל תראו אותו בכלל.
כן, אוקיי, היה לנו כבר דיונים בפודקאסט הזה על סרטים שיש לנו דעות מנוגדות עליהם ואוהבים יותר ואוהבים פחות. זה הפעם הראשונה אני חושב מאז שהתחלנו את המסדרה הזאת שנקרנו בסרט ששנינו מסכימים, וואו, כאילו לא, פשוט לא.
אני חושב שהסכמנו גם על כמה סרטים אחרים, כאילו מבחינת הדעות שלנו, כי אני חושב שאף
לא, כן, אבל
מפריץ החתול. אני חושב ששנינו, לפחות אנחנו יתקן אותי, לא יצאנו מסרט כל כך בלי שום רושם, כמו
אני
סטריאו.
אני ראיתי את הסרט הזה פעמיים, כאילו פעם אחד לפני שבועיים, ומחדש היום כהכנה לפודקאסט, אין לי... מושג מה קורה בו, ואני לא מתכוון לזה במובן האבסטרקטי של זה, זה סרט אנימציה סובייטי משנות ה-30 שנטוי עמוק במחוזות הסוריאליזם או משהו כזה, אלא במובן של האירועים על המסך כל כך חסרי עניין, שהם פשוט הם עוברים ואתה שוכח שהם עוברים. בשלב מסוים אני חושב יש אורגיה,
יש משהו שמזכיר. אוקיי, בוא נתחיל מכזה. הסרט הוא סרט בשחור לבן, שזה בסדר, והוא סרט שבעצם שום דבר שאנחנו רואים על המסך לא מוציא קול, בגלל שלפי מה שהבנתי המצלמה שהם צילמו עשה יותר מדי רעש, אז בעצם אין שום דיאלוג של הדמויות, הדמויות אף פעם לא אומרות דברים. במקום זה יש רצועת קול שמדמה מעין סרט מדעי, ז'רקון מדעי שמדבר.
זה כאילו סרט תיעודי לימודי שמסביר לך על תופעה, כאילו זה אפשר כמעט להגיד פרודיה, רק שהתופעה היא לא דבר שבאמת קיים, זה סרט לימודי על טלפתים, על אנשים שגרים במוסד שחוקר טלפתיה, אבל הדרכים השונות שבה הכוחות שלהם מתגלים ופועלים, ועל איך שהם מגיבים אחד לשני ולסביבה.
כן, לא, עכשיו אתה אומר, זה יכול להיות פרודיה. זה כן פרודיה במובן של כאילו, אוקיי, זה מעתיק את הסגנון של הסרטים האלה מאוד טוב, אבל פרודיה אמור להיות מצחיק, או להגיד משהו על הסגנון, או להקצין אותו, ופה חוץ מזה שהם משתמשים באותו כאילו טכנו-בבל הקראי של כזה, כן, הטלפתים צריכים לעשות יחידות, זה, אין שום דבר מעניין. אין שום דבר מצחיק, אין שום אמירה על סרטי, על סרטים שכאלה, אין שום אמירה על מחקרים מדעיים מוזרים. בעצם זה יותר נראה שפשוט לדייוויד קרוננברג היה רעיון לעלילה, לא היה לו שום תקציב לבצע את העלילה הזאת, אז הוא חשב מה הדרך שהוא בכל זאת יכול להביא אותה למסך, והוא בחר במשהו שהוא חשב שיהיה מעניין, אבל התגלה כדבר הכי משמם שאפשר לחשוב עליו בערך.
עכשיו, חשוב לציין, לפני שאנחנו מתקדמים, וזה נראה כמו עינות לשמה, אני חושב שאנחנו די אוהבים את דייוויד קרוננברג.
אני בסיאו, אני חושב שהוא אחד הבמים הכי טובים, יש לו נפילות, הוא סיים כך נראה, כי הוא לא עושה סרט מאז 2014 בכל, קצת...
חלוש, כן, מפל הכוכבים לא היה הכי חזק שלו.
כן, גם קוסמופוליס ושיטה מסוכנת, הסרט על פרויד ויונג, שהיה יכול להיות הרבה יותר, אבל מאוד הכל היה כזה, קצת הלך לאיבוד.
אבל גם כשהם חלשים יחסית, הם עדיין זאת יותר מעניינים מסרטים של הרבה במאים אחרים, וכמו שאמרת, בתקופת השיא שלו, כאילו, הזבוב, נייקד לאנץ', כאילו, אקזיסטנס, היסטוריה ויילנס, כאילו...
סימנים של כבוד, וידאו דרום, הוא... ואפילו סרטים שלו שאני לא כזה אוהב, כמו נגיד קרש, שלעד הוא צריך להיות, לא, הקרש הטוב, אז...
לא הקרש שזכה באוסקר, הקרש הטוב.
זה כזה, אוקיי, זה סרט שכזה, אוקיי, אני לא בטוח שאני מת עליו, יכול להיות שאני צריך בו צפייה יותר עדכנית, אבל כזה לעד הוא יחגג לי בזיכרון, כי, ספוילר, פלוס משהו מאוד מגעיל, מי ששוכב שם עם רגל, לא במובן טוב. אז כזה, אוקיי, כן, לקרוננברג תמיד יש את הנטייה להשאיר סצנות בראש שלך. כלומר, או כל סרט שאתה מסיים, אתה כזה, וואו, קרה בסרט הזה משהו מאוד דפוק. אפילו קוסמופוליס, שעכשיו דיברנו עליו ואמרנו, הוא סרט משעמם, יש את הסצנה שרוברט פטינסון עושה כאילו ממש שיחת עסקים בזמן שמישהו עושה לו חוקן או משהו אחר עם הישבן. אז כזה, אני זוכר את זה, אוקיי? אני ממש זוכר את זה.
אני קרקטלית, אני מאמין.
כן, אז אני זוכר את הסצנה הזאת. ומפות לכוכבים גם כן, למרות שהוא הרבה יותר... נראה כמו כזה סתם סאטירה יחסית גנרית על הוליווד כזה, יש שם דברים דפוקים, אני זוכר את הדברים הדפוקים שמתרחשים בו. אני ראיתי את הסרט סטריאו היום, אני לא זוכר ממנו כלום, אני זוכר שיש בהתחלה מישהו עם מעיל, אני זוכר שיש בהתחלה מישהי עם אותו מעיל, בסוף, מצטער, אני זוכר דברים קטנים, וזה שראיתי אותו היום. אם היינו עושים את הפודקאסט הזה עוד שבוע, יכול להיות שהייתי אומר לך תום על מה אתה מדבר.
זה כמעט כמו סרט של דייוויד קרוננברג על סרט שאוכל לאנשים את הזיכרון כאילו, ומחליף אותו ברשמים כאילו לא קיימים.
כן, עכשיו, זה מרגיש לי, חבר שלי אמר לאחרונה תיאור שאני מאז משתמש בו קצת יותר מדי פעמים, אז אני צריך לתת לו קרדיט, רק שהוא אמר בעצמו שזה לא תיאור שלו, אלא תיאור של תגובה בפייסבוק שהוא קרא על ספר. זה מאוד ארוך ההקדמה הזאת. הביטוי של הסרט הזה הוא, אני חושב, סרט שאנשים היו אוהבים לנתח יותר מאשר לצפות. כי אני לא יכול גם בסוף הצפייה להגיד, טוב, זה סרט כאילו ריק, אתה יודע, זה לא סרט שאפשר להגיד אליו, כן, טוב, זה סרט ברור, יש בחור מתאהב ובחורה, יש להם קונפליקט, הם פתרו אותו, סוף. רואים שבעלילה שקרוננברג בחר יש משהו שהוא רוצה להגיד על מיניות, על קשרים אנושיים, וכאילו אני חושב שאוהבי קולנוע ניסיוני עדיין ניסנו את הסרט והשתממו ממנו, אבל אוהבי קולנוע ניסיוני שצריכים לכתוב עבודה על סרט, יכול להיות שהם ימצאו בו הרבה מה לכתוב. אבל ממש אני מרחם עליהם שהם צריכים לצפות בו מלא פעמים בשביל זה.
כן, כי אני בהחלט, אתה יודע, לא הסטודנט לקולנוע, אבל סטודנט לספרות, כן. בהחלט מאלה של, אוקיי, זה לא משהו שמהנה ברמה החווייתית שלו, אבל יש שם הרבה חומר, אתה יודע, תיאורטי, שאתה יכול להוציא ממנו. במקרה של הסרט הזה, אני לא בטוח, בטח שלא בהשוואה לשאר הקריירה של דייוויד קרוננברג.
כן.
קרוננברג הוא במאי מאוד מאוד, מישהו אמר פעם אני חושב, ביולוגי, במובן שהוא מתעניין בגוף האנושי, ולא רק במובן החיצוני של כזה, אתה יודע, מייקל ביי, אי תראו שדיים, אי תראו שרירים, אלא באיך שהגוף שלנו משפיע כאילו על הדרך שבה אנחנו מתפקדים בעולם, ומה הקשר באמת בין ה... בין המחשבות, אתה יודע, בין הדבר הנעלה הזה, הנשמה או מה שזה לא יהיה, לבין הגוף שבה היא שוכנת. לא סתם, כאילו, הדבר שכולם זוכרים מוידאו דורם זה All Hail the New Flesh, כן?
כן.
או משחקי התודעה של Existence, שבניגוד, נגיד, למשהו כמו Matrix או Inception, שהם סרטים מאוד מאוד קרים ומאוד כזה, אתה יודע, העולמות הבדיוניים שהגיבורים נכנסים אליהם, הם כזה עולמות סופר מוצבים ומוקפדים, באקזיסטנס העולם הבדיוני בתוך העולם, כאילו הוא כולו כזה שורה של חלקי גוף ודברים נעים וזזים, וכזה כמעט כאילו השתיל אותך לתוך גוף של משהו גדול יותר.
אני חושב שאני אגיד את זה ככה, קרוננברג הוא מהבמאים האלה שהוא שם תואר לדברים אחרים. כלומר, יש איזה כזה רשימה בבאים יחסית מצומצמת, שזה לא אומר עליהם אגב אם הם טובים או גרועים, אבל כלומר...
יש סימה שיש את הבדיחה היא בריק ומורטי על כזה הקרוננברגים, כן?
כן. כלומר...
וכולם מבינים למה את הכוונה, כאילו.
כן, הוא, כמו שאתה אומר, קודם כל יש לו באמת התעניינות מאוד עמוקה בגוף, כמו שאתה אומר, ביולוגי, אבל יש לו גם התעניינות בפירוק שלו, והייתי אומר גם בכל הפונקציות שלו. כלומר, יש כל מיני במאים, במיוחד בסרטי אימה, שאוהבים באמת לראות את הגוף נקטע לכל מיני דברים, ואתה יודע, אפשר לדבר על הדבר של ג'ון קרפנטר, שדיברנו עליו לאחרונה, כגם כסרט שאתה יודע, הגוף בו מתפרק וזה, והיצור מחכה, וכאילו מאוד לועג לגוף האנושי במובן מצוים. אבל קרוננברג מתעניין ממש בכל האספקטים, ואתה רואה את זה במה שסטריאו כן בסופו של דבר מתחבר אליו, שזה הדיונים של קרוננברג עם עצמו, או לא יודע עם עצמו, במיניות. כלומר, הוא במאי שחוקר, אני לא יודע אם חוקר, אבל כלומר, הוא לא במאי, אתה יודע, שסתם סצנות מין בסרט אימה, כי כזה, או כן, איזה לוהט. הוא דן בהיבטים שונים במיניות ובסטיות ובכל מיני דברים, כי זה מרתק אותו. כלומר, לא בגלל שהוא... שחשוב לו להראות, אתה יודע, להביא את הקהל הצעיר עם איזושהי בחורה נאה וערומה.
הנה בשבילך הוט טייק, בשביל קהל המאזינים גם. קרוננברג לא עושה סרטי אימה, או לפחות הוא לא חושב שהוא עושה סרטי אימה. דייוויד קרוננברג חושב שהוא עושה, אתה יודע, סרטים מעניינים מלאי רגש על הגוף האנושי, ואז אנשים באים ואומרים לו, וואו, זה ממש הפחיד אותי, והוא אומר, או, באמת, מעניין. אני חושב באמת שהוא מסתכל על זה והוא אומר, אתה יודע, זה פרויקט חקר מעניין על מה קורה כשהגוף האנושי מובא ל, אתה יודע, למצבים קיצוניים, ובעצם זה סיפור אהבה, אתה יודע, איך היא מאבדת את האהוב שלה, וזה אולי משל על הידרדרות נפשית, על מישהו שנהיה קיצוני בדעות שלו, ובינתיים כל הקהל כזה עושה כזה, אוי, אוי, איכס, וקרוננברג פשוט מסתכל, למה אתם אומרים איכס? זה בסך הכל תיאור רגיוני לגמרי של... מה יקרה אם ה-DNA שלך יתרבב בזבוב? או כמובן, נקד לנש, אתה יודע, שבו מישהו מנהל סקס עם מכונת כתיבה שהיא גם מקק באמצעות כתיבה עליה, וקרוננברג אומר כזה, כן, זה נראה לי משהו לגיטימי לגמרי, והכל כזה, או, איכס, איה!
אני אגיד לך מה, אני מוכן להסכים שאולי משנות ה-80, הוא לאו דווקא הוא עושה סרטים ש... המטרה שלהם, נגיד את זה ככה, היא לא להפחיד, זאת אומרת, זה לא סרטי אימה במובן של כזה, בואו ותראו, אבל זה
כן... זה לא קרפנטר, כאילו.
כן, זה לא קרפנטר, אבל יש לו בשנות ה-70, וסקנרס לא ראיתי, אבל מהרושם הכללי שלי אליו, זה גם זה, כמה סרטים שהם סרטי אימה. כאילו, The Brood הוא סרט אימה, שיודע שהוא סרט אימה, הקטע שלו זה שהוא סרט אימה, בניגוד, כמו שאתה אומר, לזבוב, או לאקזיסטנס, או לוידאודרום, שיש שם הרבה רבדים, ונשמע שהם משתמשים בקיצוניות שסרטי אימה מאפשרים, בלי שהעניין שלהם הוא דווקא בלהגעיל את הקהל, או להטריד אותו. אני חושב אני כן חושב, אגב, שזה שאם הוא במה אימה, זה לא דבר רע, כי הוא באמת מסוג הבמאים ש...
לא, אני עוד פעם, אני לא חושב שזה רע אותו, אני פשוט חושב ש... הוא לא חושב על עצמו בצורות האלה, והוא, בגלל, זה כמעט כמו משפחת אדמס, שאת יודע, בתוך היקום שלהם, כולם כזה אומרים, הם נורא מפחידים וקריפים, והם כזה, לא, אנחנו משפחה נורמלית לגמרי. כן. קרוננברג, אני חושב, מבחינתו הוא פשוט, את יודע, הוא עושה דברים שפויים לגמרי, ושאר העולם מגיב כאילו הוא עושה סרט אימה, והוא אומר, טוב, נו, אם זה מה שיגרום לכם, למפיקים להביא לי עוד כסף, לעשות את היצירות שלי, אין בעיה, כן, זה סרט אימה, אתם מפחדים עכשיו, אני מניח. אבל עוד פעם, במאים האחרים שדיברנו עליהם, ודיברנו אחרי הכל, כאמור, על...
קרפנטר ועל פיטר ג'קסון, בסיבוב הזה.
כן. פעלו בתוך מסגרת קיימת. הם אמרו כזה, אנחנו מבינים מה זה סרט אימה, כאילו החוקים כבר נוצרו, אנחנו יכולים לשחק עם החוקים, אנחנו יכולים להיות פלייפול איתם, אנחנו יכולים להגיב אליהם, אבל אנחנו מכירים את החוקים. דייוויד קרוננברג, לא נראה לי שמישהו אי פעם הסביר לו שיש את החוקים האלה, ואם מישהו הסביר לו, הוא הגיב אליהם כמו שאנחנו מגיבים לסרט סטריאו, שזה מין כזה, נכנס מאוזן אחד, יצא בשנייה.
כן, תראה, אני חושב שזה גם למה הסרטים שלו הם יותר מעניינים. כלומר, גם אני חושב שבוא נגיד את זה ככה, אם אנחנו במסגרים את התקופה הכי בולטת וקיצונית שלו, מבערך הזבוב עד בערך אקזיסטנס, ומאז זה לאו דווקא של הסרטים גרעים, רואים יותר או טובים יותר, פשוט זה הסרטים הכי שנתנו לו את השם שלו כבמאי קיצוני, אז בהחלט קשה להגיד שיש שם המון סרטי אימה. וידאודרום הוא סרט לא יודע אם אומר הפתקאות, יותר מדע בדיוני מכל דבר אחר. התאומי המריבה, Dead Ringers, הוא מאוד מטריד, אבל הוא לא באמת סרט אימה, הוא גם סיפור אמיתי בכלל. Naked Lunch הוא הזוי מדי בשביל להיות סרט אימה. Crash הוא סרט אירוטי, כלומר הוא לא סרט אימה. ואקזיסטנס הוא שוב חוזר, הוא מאוד רימייק כזה של וידאודרום במובנים מסוימים. אז הוא גם...
ואז הוא עשה את ספיידר, הסרט השני בטרילוגית ספיידרמן.
כן. שהוא לדעתי בכלל כבר לא סרט אימה בשום צורה, ספיידר?
זה מותחן פסיכולוגי אני חושב.
כן.
אפשר להגיד.
ואז היסטוריה של אלימות, השיתופי פעולה שלו עם ויגו, הם כבר ממש לא סרטי אימה, וזה באמת נתן לו פריצה עם הקהל הרחב, שכזה, כן, אני יכול לראות את ויגו מורטנסן רוצח אנשים בעירום, או לא בעירום, נשמע לי טוב. אף אחד לא הופך לזבוב באיזשהו שלב, נכון?
לא, לא, טרילוגיה טובה של אלימות, שזה History of Violence, Eastern Promises, ואני מניח את Dangerous Method,
כן.
אתה יודע, היו הפריצה שלו למיינסטרים, שבאופן מוזר, אחריה כאילו נעלם, אבל אתה יודע, הוא כבר לא איש צעיר. זה מוזר, כי אני באמת, אני חושב עליו כבמאי של שנות ה-80, זה מה שיש לי בראש, אבל הסרט הזה הוא מ-69.
כן.
והוא פיתח את הקריירה שלו בשנות ה-70, זה פשוט שבשנות ה-80 הוא אפשר להגיד, הוא פרץ, כן?
כן, הוא פרץ את הפריצה הראשונה, כאילו, זה כמו כמה פריצות,
כן.
אחת אחרי השנייה, כזה, הוא פרץ... בשנות ה-70 בסצנת האימה הקנדית, עם סרטים שאת רובם לא ראיתי, Rabid, Shivers, The Brood, ואז הוא פרץ שוב פעם בשנות ה-80, סרטי אימה בפרופיל קצת יותר גבוה, Scanners, The Fly, The Dead Zone, Videodrome, ואז דעתי קרש, אני חושב שהוא גם זכה באיזשהו פסטיבל קרש, תן לי רגע לבדוק.
בסוף מסתבר שקרש גם כן זכה באיזשהו אוסקר, ואז אני אהיה כזה, שני סרטי... אוקיי, הוא זכה ב6 פרסי ג'יני מהאקדמיה הקנדית.
טוב, כן, עם כל זה. לא, אבל הוא כן זכה בכאן בפרס ג'ורי מיוחד, שאני לא זוכר אם זה מקום שלישי או רביעי או מקום אקראי, אבל הוא זכה בפרס בכאן. אז זה היה מעין סמי פריצה, ואז באמת היסטוריה של אלימות הביאה אותו, נראה לי, הכי למיינסטרים שהוא אי פעם יכול היה להיות. גם נראה לי זה הסרט הראשון שלו שקיבל מועמדויות, בטח בכזה קטגוריות משחק ולא כזה, כן. כן, האיפור מאוד מרשים, אנחנו מודעים, עכשיו אנחנו לא רוצים לראות את זה אי פעם של האקדמיה כזה. כי כזה, אין לי מושג איך ג'ף גולדבלום, כאילו, יש לי מושג, אני מודע מאוד איך ג'ף גולדבלום לא קיבל מועמדות לאוסקר, על מה שעשה בזבוב.
למרות שמבחינת הצלחה כלכלית, אני חושב שהזבוב זה כנראה הדבר הכי מצליח שהוא עשה. כי אני רואה שגם הזבוב וגם היסטוריה של אלימות הרוויחו שניהם 60 מיליון, אבל הזבוב עשה את זה ב-86 והיסטוריה של אלימות עשה את זה ב-2005 והזבוב עשה את זה על תקציב של 9 מיליון והיסטוריה של אלימות על תקציב של 20 ומשהו. אז
כן, אבל אני חושב ש תראה, קרונברג אף לא היה הצלחה כלכלית יותר מדי גדולה, אבל אני חושב שהזבוב קצת הגדיל את השם שלו, אבל מאוד בתוך קהילת האימה, או בתוך הקשר של אימה.
זה לא סרט שקל לראות, כן.
כן, והיסטוריה של אלימות בעצם הוציא אותו מההקשר הזה.
את היסטוריה של אלימות ראיתי עם אבא שלי. כאילו, אני לא חושב שהייתי רואה עם אבא שלי את, אתה יודע, את שיברס.
כן. זהו, ואז אחר כך באמת הוא נראה שהוא עלה לאיזשהו גל עם סימנים של כבוד, שהיה מאוד כזה מרשים, ואני מאוד אהבתי. ואז הוא ירד מהגל עם שיטה מסוכנת שכאילו היא מאוד נשמע כמו כזה, כן, קרוננברג מתעסק עם שתי הפסיכולוגים הגדולים של המאה ה-21 והסטיות שלהם בול הדברים שהוא אמור לעשות, וגם זה היה משעמם אם כי בצורה שונה. אני זוכר את קיירה נייטלי מאוד לרעה בסרט הזה, שזה כאילו לא השמטה, זה קצת כזה תשחקי אישה היסטרית, אוקיי, אז אני אשחק אישה היסטרית, אבל זה היה מאוד כזה, אוקיי. ואז קוסמופוליס, שרוברט פטינסון במכונית, למשך שעה ומשהו. ואז מפות הכוכבים, הסאטירה ההוליוודית, כזה, כן, אנחנו יודעים שהוליווד היא מקום גרוע, קרוננברג, כן?
אחד הדברים שמעניינים בקרוננברג כבמאי, עוד פעם, בגלל שלטעמי הוא לא חושב על עצמו בתור במאי אימה, זה שהרבה ממה שאנחנו חושבים עליו היום בתור אימה קלאסית, אנחנו מסתכלים עליו במידה של ביקורתיות, היא מין כזה, היחס שלכם למיניות הוא היום ונורא. זה תמיד כזה, סקס מוביל למוות, כן? ו... אתה יודע, בלונדינית התאורה אחת ששורדת. וזה עולם מאוד סטרייטי שבו כל סטייה נהנשת. ובאמת, בעולם של קרונברג זה כזה, הוא מרגיש לך כמו, אני לא יודע איך הוא בחיים אמיתיים, אבל מצפייה בסרטים שלו זה מרגיש כאילו הוא בן אדם שיהיה לחלוטין הכל מקובל עליו. אתה יודע, במאי שבשנות ה... כבר בשנות ה-70 וה-80 עכשיו לא הייתה לו שום בעיה עם הומוסקסואליות, עם טרנסג'נדרים, עם כל הדברים האלה שעד היום בקרב, אתה יודע, במיינסטרים ההוליוודי הם עדיין טאבו, והוא כזה, לא, אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה כאילו עם הדברים האלה, אפילו שההפקה אני מניח הייתה חוסמת הרבה מההצגות שלו. בסטריאו, אתה יודע, מדברים באחד מהקטעים המעטים שאני זוכר, על זה שהפתיחות המחשבתית של הדמויות האלה תרתי משמע, כאילו העובדה, היכולת שלהם לתקשר אחת עם השנייה מעבר לרמה הווקלית ומעל לקולות של החברה, לדרישות של החברה, מאפשרת כאילו פתיחות מינית חדשה. והסרט לא שופט את זה בתור מין כזה, אוי איזה גועל נפש היום ונורא, תראו, תראו מה שזה עושה, אלא בתור כזה, כן, עכשיו שאנשים האלה יכולים לתקשר ביותר מצורה אחת, הם יכולים גם לעשות סקס ביותר מצורה אחת.
כן, אני, תראה, גם הזבוב הוא, כאילו, אפשר להגיד עליו הרבה פרשנויות, אבל מאוד מאוד קל לראות אותו, נגיד את זה ככה, כאיזשהו אנלוגיה ל... אם לא איידס, אז מחלות מין ו... כלומר, זה יותר מסובך מ... אוי, עשית מין זה רע. כלומר, הוא לוקח את ה... פחד ממין שבאמת, כאילו לא חייתי בשנות ה-80, לא, לא, לא הייתי רעיון בשנות ה-80, אבל הפחד שלפתע התחיל להיות ממין בעקבות האיידס, והוא לא פשוט, אתה יודע, כמו בסרטי אימה אחרים שכזה, טוב, עשית מין זה רע, אתה מת. הוא באמת, כלומר, מציג אותו בצורה הרבה יותר מורכבת והרבה יותר מעניינת כתוצאה מכך. כלומר, אני חושב שהוא בסופו של דבר כן, כמו שאתה אומר, מאוד זורם, אבל יותר מזה הוא מאוד מתעניין. כלומר, בשבילו פשוט להראות מישהו עושה מין ואז נהרג, זה מאוד שטחי. והוא היה רוצה להגיד, אוקיי, כלומר, מה זה הדברים האלה? מה קורה כאן? לא כל הדמויות שלו שהן עם סטיות מסיימות בסוף טוב הרי. אבל כן, הדרך לשם יותר מכבדת אותם במסע שלהם. זה לא פשוט כאילו מין רע.
כן. ושוב, זה מה שאני חושב מעצמם בסטריאו של, אם אני רק מסביר את זה, ואני אומר, דיוויד קרונברג עושה סרט על קבוצה של טלפאטים שתקועים בחלל קטן, וכתוצאה מכך נפתחים אחד לשני בדרכים חריגות, זה אתה אומר, אוי, זה אחלה רעיון, זה נשמע נורא מעניין. ואני לא יודע אם זה מגבלות של תקציב, כאמור, אני מניח שהסרט הזה נעשה ב-20 דולר ושלוק. אתה יודע, והטיפת מסטיק, כמו שאומרים. אני לא יודע אם זה עניין של צעירות, כי באמת, מה לעשות? זה הסרט הראשון, לא תמיד אתה מצליח להגדיר בעצמך, ובניגוד לסרטים ראשונים אחרים שדיברנו עליהם, שבאו בעקבות, אנחנו מניחים, אתה יודע, הרבה סרטים קצרים והרבה התחלות במקומות אחרים, זה באמת פשוט כאילו... אתה יודע, זה בקושי פיצ'ר לנקס, זה 60 וקצת דקות.
כן.
זה לא נראה כמו סרט שהיה אמור להיות מוקרן בקולנוע בשום צורה.
לא.
אז במידה רבה אני מרגיש שאנחנו קצת כאילו מפילים על המסכן הזה, זה כאילו כשהיינו מבקרים את דארקסר, במקום לראות את הגרסה הסופית שהופצה לקולנוע, היינו רואים את הגרסת סרט סטודנטים, שהייתה קצרה יותר ב-20 דקות, והיו לה פחות, אתה יודע, אפילו פחות תקציב ואפקטים.
תראה, חשוב להגיד גם, זה שסטריאו הוא לא סרט טוב, כאילו שנינו מסכימים, זה לא אומר שום דבר על קרוננברג. אני חושב שכלומר, בכלליות, עד עכשיו קצת יצלנו באמת לראות סרטים מאוד טובים, אבל חלק מזה זה גם כי קצת מראש בגדול סיננו לעצמנו, אני חושב קצת כזה, סרטים של השפעים שפחות מעניינים. וכזה, אני חושב שגם אני וגם אתה, כשעשינו מראש את הסרטים איזה במים אנחנו רוצים לדבר עליה, אמרנו, טוב, הסרט של קרוננברג יהיה מעניין. כאילו, זה היה יכול להיות הקציר שלו כזה, שתי עזים הולכות באחו, והיינו עדיין שמים אותו, כי יש לנו איזשהו אמון בקרוננברג, בטח זה הצעיר, שכזה, כן, זה יהיה מעניין, זה קרוננברג. אז, כלומר, בעצם זה מאוד מפתיע במובן מסוים שכזה, אוקיי, וואו, באמת הסרט הזה לא מאוד מעניין ולא ממש שווה את הזמן שלכם, כי פשוט, כמו שאתה אומר, גם מהתיאור שלו ובטח מהבמה שלו, כזה, הסרטים הראשונים של קרוננברג נשמע כמו משהו מאוד מעניין, אבל כנראה שזה פשוט תקף יותר לסרטים שבאו אחר כך, לשיברס, לרביד, ופחות באמת למה שבאמת היה הפיצ'ר הראשון שלו, אבל חוץ מעיסוק באותם נושאים, אין בו את הסיבה שאנחנו רצינו לדבר עליו, כאילו.
וכן, זה חבל, כן. אני, ושוב, אני כל כך מאוכזב כי אני כל כך אוהב את קרוננברג. לא ראיתי את כל הפילמוגרפיה שלו, אבל עד עכשיו כל מה שראיתי היה סרט טוב. זה היה רמות שונות של טוב, ולפעמים זה היה טוב שאתה רואה דרך, אתה יודע, עם העיניים, דרך הידיים. אבל זה היה טוב, וזה היה חיוני, וזה היה חי, והסרט הזה פשוט קיים באיזושהי עצירה טוטלית. הוא לא מעניין, כאילו הוא אפילו לא רע בצורה שאתה רואה אותו, ואתה כזה, אוי, נו, תראו את כל השטויות האלה. הוא משעמם, שזה חטא הקולנועי הכי גדול בעולם.
כן.
סרט אינרטי, כאילו אין לו שום אנרגיה, אין לו שום תנועה, הוא 60 דקות, והבדיחה, הפרמיס, יכול להחזיק אולי 15? אני אומר, באמת, כאילו, אולי, והוא נאבק למתוח, אתה יודע, על כזה טוב, אני צריך לעשות סרט, אני אפילו לא יכול להקליט קול, אני לא באמת יכול להראות כלום, אין לי תקציב לסתור שחקנים אמיתיים, זה מה שיש.
כן, וצריך להגיד שזה באיזשהו מקום ראוי כאילו להערכה, כלומר, בסופו של דבר, אני חושב שרובנו, כשאנחנו מדברים על קולנוענים, אז הדבר שהיינו רוצים להגיד כזה לכל קולנוען הצעיר באשר הוא, זה כזה, כן, מאוד חשוב ללמוד, כן, מאוד חשוב זה, כך מצלימה ותעשה סרט, שיהיה לך 60 דקות על שמך, וכזה, אתה יודע, תתנסה. וכאילו אל תפחד מזה, ובטח שהיום שזה הרבה יותר קל, זאת אומרת יש איזשהו רצון להגיד לאנשים כאילו יכול להיות שלא תמצא מפיץ, יכול להיות שלא תמצא זה, אם אתה רוצה ליצור סרטים, תיצור סרטים, ויכול להיות שהם יהיו הסטריאות שלך ואף אחד לא צריך לראות אותם, או שאנשים יראו אותם ויגידו כזה וואו, הייתה כברת דרך מאז. אבל כן אני חושב כאילו שאין ספק שסטריאו לימד את קרוננברג דברים, וזה מראה אותו לכל הפחות מתנסה. כלומר,
ראית את הסרט הבא שלו, את Crimes of the Future?
לא.
שמתרחש בשנה העתידנית 1997!
Oh, the distant future!
גם אני לא ראיתי אותו, אבל אני הסתכלתי על תיאור העלילה אחרי סטריאו, וזה גם כן סרט שצולם בלי קול ועם קומנטרי שנאסף אחר כך, ואני כזה, לא, לא, אני לא יכול עוד אחד, אני מצטער. זה נשמע יותר מעניין, אבל לא, לא, לא. אני מצטער, לא, לא שוב.
אני
לא רוצה 60 דקות של מישהו ממלמל מעל תמונות של אנשים עושים דברים, אלא אם זה סרט תיעודי כמו מיקרוקוסמוס.
אני חושב שתכלס, כאילו, אבל זה לא נכון, כלומר, אני חושב שהרבה פעמים גם קצת, חלק מהסיבה שאני בחרנו סרטי ביקורים, זה כי יש איזשהו פער באמת בין סרטי ביקורים למה שכאילו הוא באמת סרט הביקורים וסרט הפריצה. ועוד נגיע אליו כשנדבר אליו, אני אגיד זה מאוד בולט באדגר רייט, שאתה אומר, כן, הסרט הראשון של אדגר רייט, וכל אומרים לך, כן, מת על המתים, אתה כזה, לא, הם כזה, מה? ואז אתה מספר עליהם על פרודיית מערבונים שהוא עשה בשנות ה-90, ששוב, אני כאילו נדבר עליו כשנגיע אליו, אני לא חושב שזה סרט מאוד טוב, אבל אני חושב שזה מאוד טוב שהוא עשה אותו. כלומר, שזה עצם זה שהוא ישב והיה בסט וצילם, נתן לו כלים. ואני חושב שזה נכון גם לסטריאו, אם אין שום דבר אחר שאפשר להוציא מהסרט הזה, חוץ מאיזשהו דיון אנליטי לא מאוד מעניין על הקשר האנושי ומיניות ושפה, שהוא לא ממש נכנס אליו בצורה מעניינת, קצת בגלל המגבלות הפרודיות שהוא שם על עצמו. כלומר, מצד אחד אין לו תקציב, אז הוא עושה איזשהו סרט שהוא פרודי, אבל הוא לא רוצה להגיד שום דבר על הפרודיה, אבל השפה הפרודית מונעת ממנו באמת כאילו לדבר על הפערי תקשורת בין מין לבין לא מין. כלומר, זה מרגיש שהסרט קצת רוצה להגיד משהו על כזה, כן, האופן המיני, המערכת יחסים מינית משנה קצת איך שאנחנו מתנהגים, יש מישהי שיש לה ממש פיצול אישיות, ככה הסרט אומר, בין האופן שהיא מתנהגת כשהיא טלפתית ואופן שהיא לא טלפתית. וזה מאוד רעיונית מעניין, אבל כשמישהו מקריין את זה ואין את הרגשות ואין את הריגוש ואין את הנקודת מבט ממקום ראשון, זה חסר תועלת. כלומר,
כאילו זה... מה שמוזר לחשוב על קולנברג שהוא, אתה יודע, בתפיסה תיאורטית מאוד במאי של מצד אחד אפקטים, מצד שני של רעיונות, זה שהוא במאי שחקני מצוין.
כן.
כשהוא פורץ, עוד פעם. עזבו, זה פשוט הופעה אחת שהפכה את...
ג'ף גולדבלום.
כן, לכוכב. וזה למרות שגולדבלום הוא הכי כזה אנטי כוכב, כאילו במהות שלו כשחקן, בכל ה... שטיקים שלו, באיך שהוא מדבר, באיך שהוא מתנהג, ואז הוא פשוט בא ואמר, לא, 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 אתם רוצים לראות את הבן אדם הזה, שוב ושוב ושוב.
כן. כלומר, אני חושב שאתה יודע, הוא מוציא גם הופעות באמת משחקנים שכאילו, פחות הם כזה, לרוב ברשימת השחקנים הכי טובים, כלומר, יש לך את ג'יימס וודס בווידאו דרום, שזה כאילו שחקן שכזה, הוא מאוד, הוא מופלא בווידאו דרום, ואז אתה כזה, מה הוא עוד עשה? ואתה לא ממש מוצא, הוא כאילו יש לו כמה הופעות אורח מאוד טובות, הוא הדס מדהים בהרקולס, אבל אין לו באמת הופעה ברמה הזאת, וזה נכון גם...
אני חושב שלג'יימס ווד זה היה שנות 80 ושנות 90 מאוד, מאוד חזקים, שפשוט אחרי זה הוא יידרדר בכל מיני דרכים מעבר לרמת המשחקים.
ויש לך את פיטר וולר בנייקד לנד, שגם לא כל כך נתנו לו באמת הזדמנות לשחזר, תפקידים מהסוג הזה, אבל כאילו בסופו של דבר השיאים שלו זה כזה רובוקופ ובקרו בנזאי, שהם מאוד שונים ממה שקולנברג באמת נתנו לעשות.
ג'ניפר ג'ייסון לי באקזיסטנס,
כן, וגם ג'וד לאו, וגם, וזה כאילו אחת הבדיחות הפנימיות האהובות עליי באוסקר, ג'רמי איירונס בתפקיד הכפול שלו בתאומי המריבה בדד רינגרס, שלא היה אפילו מועמד לאוסקר, ואנשים מאוד היו כזה, ואז שנה או שנתיים לאחר מכן, ג'רמי איירונס זכה באוסקר על Reversal of Fortune, שאני לא זוכר איך קוראים לזה בעברית, והוא הודה בעת הזכייה לדייוויד קוננברג, ולא לבמאי הסרט, נראה לי. כי כאילו זה היה מאוד ברור שזה כאילו, נתנו, אוקיי, פספסנו את דד רינגרס, כולנו מטומטמים, בוא ניתן את הדבר הקרוב הגבה לג'רמי איירונס. אז כן, אז הוא באמת במאי שחקנים נפלא.
ושוב, כי הוא מישהו שבאמת מתעניין בבני אדם. כן. כאילו, הוא מישהו שמתעניין לא סתם במצב האנושי באופן אבסטרקטי, אלא באיך שבני אדם עובדים ומתפקדים. ובגלל זה היה קצת מבאס לראות את שני הסרטים האחרונים שלו, כאמור, את קוסמופוליס ואת מפל הכוכבים, שהיו כל כך מרוחקים ואירונים, וכזה... אבל למה? אתה כל כך טוב עם אנשים, למה הגישה הקלינית הזאת היא פתאום של, לא של ביולוג, אלא של פסיכולוג, כאילו?
כן. אני כן רוצה לציין משהו לגבי מיניות שאני שם בכוכבית, וזה שכן יש את הסרט שלו שבו מין הופך אנשים לזומבים, שלא ראיתי, שיברס, שקצת מחזק את זה שכאילו, אוקיי, הוא לא... בדיוק פרומין, כמו שהוא מתעניין באמת, כאילו הוא לא רוצה לרדד מין זרע, אלא אוהב להתעמק בכזה, בפחד והרתיעה במין, אבל גם בהתלהבות במין, וכאילו יש לו יחסים מסובכים ממין, שזה נראה לי נכון לרוב האנשים בעולם.
כן, כן, להרבה אנשים יש יחסים מסובכים ממין. ומה לגבי היסטריו?
אני יותר אהבתי את מונו.
אני אפילו לא בטוח כאילו למה קוראים לזה סטריאו. אני באמת לא בטוח, כי זה כאילו...
אין לי מושג.
כי יש להם שתי כאילו טרקים של מחשבה, כאילו מצד אחד הפיזי ומצד שני הטלפתי.
יפה, יכול להיות, אין לי מושג. הוא לא נותן לזה הסבר, זה בטוח.
כאילו, יכול להיות שנותן ושכחנו. אני כאילו... יכול להיות שהוא נותן ושכחנו, אני באמת לא יודע.
אתה יודע מה, אני כן אגיד דבר אחד על סטריאו. לטובה. אם מישהו אי פעם, ואנחנו יודעים שזה יקרה, כי אין רעיונות מקוריים יותר, יעשה רימייק לסטריאו, זה כנראה רק ישפר אותו. ואולי יצא מזה סרט מאוד טוב. כזה הבן של קרונברג עכשיו עושה סרטים, הוא עדיין עושה סרט שאני ממש אהבתי, אבל זה בסדר. אז כזה ברנדון קרונברג יכול לחזור למורשת של אבא שלו, וכזה לעשות אשכרה סרט מסטריאו, ולא גלולת הרדמה.
זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה רוצה לעשות לברנדון המסכן, כאילו לא מספיק שהוא חי בצל של אבא שלו. תגיד, מה הלאה, אתה הולך לגש לגורו מיאזקי ולהגיד לו, אתה יודע, הרוח חולה לא היה עד כדי כך טוב, אולי תנסה אתה את אותו הרעיון שוב.
אני לא יודע אם אני רוצה, אבל אנחנו יודעים שכאילו זה דברים שיקרו, שכאילו ברמת העלייה של המחזור בהוליווד וגם מחוץ להוליווד בימינו, כזה, גם אם לא ברנדון קונדנברג, אז כזה הבן של ברנדון קונדנברג יגדל ויהיה בן 30 וירצה עוד במאי ותבוא אליו אולפן ויקנה כזה את הזכויות לכל הסרטים שהוא יכול לעשות.
אוקיי, מה נתך שנהפוך את זה? גורו מיאזקי יביים רימייק לסטריאו באנימציה, וברנדון קונדנברג יביים רימייק הנסיכה מונונוקי, כי יש שם את כל הדברים האלה שנכנסים לך לזרוע והופכים אותה למפלצת.
זה יהיה... טוב, הלייב אקשן של הנסיכה מונונוקי יהיה גרוע, לא משנה מי יעשה אותו.
אני לא בטוח, קרוננברג וחזירים ענקיים מפלצתיים, זה לא שילוב רע בהכרח. הטכנולוגיה כבר שם, ראינו את אוקג'ה.
יש, יהיה כמה סצנות טובות, אבל כזה, זה לא סרט שצריך רימייק. לעומת זאת, הרימייק של סטודיו ג'יבלי וגורו מיאזקי לסטריאו, אני רואה את זה עובד, כאילו הם יעשו את זה הרבה פחות מיני ממה שזה אמור להיות, אבל אני רואה את זה ככזה...
סרט שהמיניות זה הדבר היחיד שמעניין את בו, כן.
כן, אבל אני רואה אתה יודע, כאילו זה גם נשמע קצת קונספט יפני, עכשיו שכזה אנחנו מפרשים את זה כזה, כן. ניסוי שקולה בני נוער בתוך אחוזה, והם מתחילים לפתח כוחות טלפתיים, אבל הם יכולים
כאילו, לדבר... תכלס עם סטושי קונה ידיים בחיים, זה היה במה היפני שהיית רוצה את זה.
אוקיי, האם אנחנו רוצים להגיד עוד משהו או שאנחנו נסיים בדירוג ונראה לי שלא נפתיע אחד את השני כשנדרג אותו?
לא, אתה מוזמן להיות המדרג הראשון
בתחתית הרשימה. ראיתי 13 סרטים של קרוננברג. בניגוד אליך, אני כן, יש כמה סרטים שאני כזה אוקיי תנסה שוב. כאמור, אני לא חושב שהם דווקא גרועים, אבל אני לא התלהבתי מהם, אז כזה שיטה מסוכנת, עד היום היה הסרט הגרוע של קרוננברג, אבל באמת שיחסית לסטריאו זה כזה, וואו, יש בו הרבה דברים שקורים ברמת עניין גדולה. אחר כך צמד...
אפשר לשמוע את השחקנים מדברים, כאילו.
כן, שיפור מהותי בכל רמה. אחר כך יש את צמד קוסמופוליס מפות לכוכבים, ואז כזה סרטים שהם... מאוד טובים, מאוד קרוננברגים, פשוט אני פחות התחברתי להם, שזה כזה קרש, תאומי המריבה ודברוד, ואז כאילו מסיבה, אל תגרום לי לבחור, כולם היו בניי, עזבו וידאו דרום, אקזיסטנס, היסטוריה של אלימות, סימנים של כבוד, ארוחה רומה, כן, נפלא, עוד, נהדר.
אז כן, בתחתית, סטריאו, כאילו אין מה לעשות, כאילו, סרט פשוט לא קיים, כאילו סרט שלא קיים.
הסרט שלא היה שם.
כן, מעליו קוסמופוליס מפות לכוכבים, שהם כזה... זה מרגיש כבר עייף, כאילו זה פשוט מרגיש כמו גרסה עייפת של אותו הבמאי. מעל זה אנחנו כבר בסרטים טובים באמת, כאמור, עם נגיד אקזיסטנס ווידאודום, מעל זה סרטים ממש ממש טובים, היסטורי פיילנס ואיסטרן פרומסס, ומעל זה אנחנו כבר באמת ביצירות מופת, כמו עזבו ונקד לנץ', שזה באמת כאילו... כמו שאמרת, סרטים שקרובים לשלמות.
כן. אוקיי, אז זה היה הפרק שלנו. תודה רבה שהקשבתם. אתם מוזמנים להקשיב לפרקים האחרים, או לסדרות הקודמות בפודקאסט, או לא יודע, לאבא שלכם, להורים שלכם, לא דיברתם איתם הרבה זמן, ואתם בקשר טוב. אתם יכולים גם להקשיב להם, לעשות שיחה, לשמוע איך עבר עליהם.
אם אתם ברנדון קרונברג במיוחד, כן? דברו עם אבא שלכם, תראו שהוא בסדר.
כן?
אנחנו דואגים לשלמו.
ואני הייתי יונתן צוריה.
אני הייתי תום שפירה.
ונתראה בסרטים. In this
sky heads are in